מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38 כפר סבא. טלפון להזמנות 09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
היום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. 4 באילת, 5-6.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב לכולם, נורית בן דורי שם טוב בתוכנית נקודת השוויון. הכל, כל מה שאפשר לעשות כדי לקדם שוויון מגדרי ומגזרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה ומודעות ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות לתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום אנחנו עוסקים בחברות. אני רוצה לספר לכם שכשאני כעורך הדין פעילה נתקלתי, הציעו לי די כמה פעמים לשמש דירקטורית בחברות, אבל זה לא היה דברים שעסקתי בהם, אז היססתי. ולכן זה גם לא קרה, כי כשאנחנו מהססות, הדברים לא קורים. אם אנחנו באמת רוצות, זה קורה. אם אנחנו מהססות, מאיזושהי סיבה, זה לא קורה. אז עצרתי לרגע ואמרתי, תסתכלי מה קורה. מציעים לך להיות דירקטורית. התחום הזה קורה לך. בואי, תלמדי. תראי מה את יכולה לעשות כדי להיות דירקטורית. והלכתי ובאמת ככה נחשפתי לויצו. נרשמתי לקורס דירקטוריות בויצו, שמי שהעבירה אותו וריכזה אותו, זו האורחת שלנו היום, ענת. עורכת דין, ענת. כולם דוקטוריות. עורכת דין, ענת.
לא נגיד, את פעם נקדורת במהלך השידור.
בהמשך. עורכת דין, ענת, סומך פילצר. וזה היה קורס מרתק. חכם, אני חושבת שהוא העביר לנו את המסר בצורה מאוד חכמה ומאוד מעניינת, גם ברמה של להבין את המטריה המשפטית, וגם לפגוש דירקטורים ודרכי הסתכלות, ולהתמודד עם הפחד ממאזנים. וכשחזרתי, כשחזרתי בפעם האחרונה, זה הקורס היה ביום רביעי בערב, 5-9. כשהגעתי הביתה, נכנסתי הביתה, פתאום קיבלתי טלפון מחברת מועצה, לימור גור, שבאמת בימי רביעי בערב התקיימה ישיבת המועצה, והיא שאלה אותי אם אני רוצה לקיים כדירקטורית בתזמורת הסימפונית של ראשון. ואמרתי לה, בשמחה, כן. ומזה זה התחיל. זאת אומרת, היה שם משהו שפשוט נתן לי את ה... ביטל לי את היסוסים, בוא נגיד ככה.
פתחנו לך את הצ'קרות.
קרא לזה איך שאנחנו רוצים, ביטל את, את, את היסוסים, והדבר הזה קרה. ומאז ארבע שנים אני דירקטורית בתזמורת. אז מה שאני רוצה לומר זה, תקשיבו למציאות, כי המציאות מדברת אליכם כל הזמן, ופשוט תקשיבו להזדמנויות, ואל תיתנו לחוסר ביטחון לעצור אתכם. ואני רוצה להציג לכם את ענת, ענת, עורך הדין, ענת צומח פילצר. ענת, יש לך רשימה מאוד ארוכה של תארים, אז אני אסתכל שאני לא מפספסת. יועצת משפטית, יועצת אקדמית, ומרצה בקורסי דירקטורים במיל, במרכז הישראלי לניהול. מומחית לייעוץ לתאגידים ומייסדת משרד עורכי דין פילצר סומך, שעוסק בתחום החברות, יועצת משפטית וסמנכלית של איגוד החברות הציבוריות, יושבת ראש ודירקטורית בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ופרטיות, יושבת ראש ועדת המינויים של איגוד הדירקטורים, איגוד הדירקטורים?
כן.
שמשדכת בין חברות לדירקטורים ודירקטוריות פוטנציאליים, חברה בוועדות הכנסת לרבות הוועדה לקידום מעמד האישה?
לא חברה. האם אני חייבת להיות חברת כנסת כדי להיות חברה? אני משתתפת תדיר בוועדות הכנסת, חוקה, כספים, קידום מעמד האישה, בעיקר כנציגת איגוד החברות הציבוריות.
תקני אותי אם אני טועה, תמיד. ועוד מלא דברים, אבל אני פשוט לא נגמור את השעה בלהציג את כל התארים שלך.
רגע, רק עוד תיקון אחד, זה ענת פילצר סומך ולא ענת סומך פילצר.
אוקיי.
As long as you spell my name right.
אוקיי, ענת פילצר סומך. אז ענת, שלום, וממש כיף שבאת, ואני ממש שמחה שבאת לפה היום.
כיף להיות איתך. זה כמו לשתות קפה עם חברה, פשוט לעלות לאוויר.
וזה באמת מצחיק, כי באמת לא נפגשנו ארבע שנים.
נכון.
זה קטע. טוב, אז בואי, תראי, את מובילה בתחום. כל מה שאת עושה, זה... לא יודעת, את אולי האישה הכי מזוהה בחברות בישראל.
איזה טייטלים.
כן, ואת גם מייצרת דור חדש של דירקטוריות, שזה מאוד מאוד משמעותי. ומזוהה עם כל מה שקשור לחברות, אז בואי תספרי לי, איך הגעת בכלל לתחום הזה?
האמת שזה מצחיק להיזכר. אני כנראה כל כך זקנה שאני כבר לא זוכרת מתי זה קרה. אני תמיד רציתי להיות עורכת דין. ממש מכיתה ח' שהייתי רואה את פרקליטי אליי בטלוויזיה, וזה היה נראה לי עולם קסום. וקצת, אני חושבת בדרך האלימינציה, ידעתי מה אני לא רוצה לעשות. הפלילי נורא הפחיד אותי, ידעתי שאני לא רוצה לחפש מטעני חבלה מתחת לרכב כל בוקר. ומשפחה, דיני משפחה, נראה לי דבר שקצת ככה גומר את האמון שלך במוסד הנישואים, שנראה לי לא חכם בגיל צעיר.
את יודעת, גם אני חשבתי ככה, ובסוף הגעתי לדיני משפחה, אבל מכיוון אחר לגמרי, לא מכיוון המלחמות, אלא מכיוון של השלום, של ללמוד לחיות בתוך המשפחה. אבל לקח זמן, הרבה זמן.
לקח זמן. ובסוף אני חושבת שבדרך השלילה, מה שלא מתאים לי, הגעתי למה שכן מתאים לי, שזה מיזוגים ורכישות ועסקאות וחברות וניירות ערך, ובאמת מגיל מאוד מאוד צעיר, דייקתי את עצמי למקום הזה, ועד היום אני לא מצטערת על רגע, זה בדיעבד הייתה בחירה נכונה מאוד.
לפי התוצאות זה בחירה נכונה מאוד, כי אני אומרת כשאת עושה את הדברים הנכונים, אז הדברים פשוט נפתחים לך, האפשרויות, האופציות נפתחות לך, ויש פה המון האופציות שנפתחו. איך זה, צפרי רגע על הדרך, איך זה התחיל, כאילו, פתחת משרד, היית שכירה, למדת?
לא, המון שנים, קודם כל למדתי כמובן, עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, ואפילו בשנה הראשונה, עוד כשממש התקבלתי לאוניברסיטה, הייתי מידענית וטרום התמחה במשרד גדול. והמון שנים הייתי במשרדים גדולים, בתל אביבים, והייתי בהתחלה עורך הדין מן השורה, ואז שותפה, וניהלתי מחלקה, מחלקת חברות וניירות ערך. ואחרי הרבה שנים שהייתי במשרדים הגדולים, והרגשתי ככה שיש לי מספיק עומק מקצועי, ארגוני, וניסיון, החלטתי לפתוח משרד, וזה היה בערך לפני 12 שנה, ופתחתי משרד. והאמת שמהרגע הראשון, בגלל שכבר הייתי עמוק בסצנה, אז היו לי חברות די גדולות שהיו לקוחות שלי, אז זה היה, הצריך יחסית מעט אומץ. ומשם, את יודעת, הכל היסטוריה, המשרד עדיין קיים, טפו טפו טפו, בכל זאת צריך להקיש על עץ. וחברתי גם לאיגוד החברות הציבוריות, ששם אני סמנכ"לית ויועמ"שית כבר כמה שנים.
איך נוצר החיבור הזה?
וואו, המנכ״ל של האיגוד בא לדבר אצלי באחד הפאנלים שעשיתי דווקא בכובע שלי כמנהלת אקדמית של קורסי דירקטורים במיל. ואז הוא פשוט בא לדבר באחד הפאנלים ושם נוצר החיבור. ומאז הכל היסטוריה. וכיורית ודירקטורית בחברות, גם דרך ההיכרויות, את יודעת, המקצועיות של הלקוחות ושל מי שיושב אצלי בקורס, כמו שאת ואני הכרנו.
פשוט צריך לעשות, כי כשעושים,
נכון.
כאילו, החיבורים באמת.
החיבורים נוצרים מאליהם.
זה פשוט מגיע.
נכון.
ונוצרים נכון. הקליקים עם האנשים שצריך, שיש איתם את הקליקים, וזהו.
וגם נורא חשוב לאהוב את מה שאתה עושה, אני חושבת שזה דבר, התנאי הכרחי איך לא מספיק, מה שנקרא.
זה התנאי.
כן.
למה לא מספיק? זה, בעיניי זה הבסיס.
אין ספק שזה הבסיס, אבל לפעמים זה לא מספיק. אתה יכול לאהוב את מה שאתה עושה, ואתה חייב להאמין בעצמך, אני חושבת.
ברור.
אוקיי, אז לא לכולם זה ברור. אתה צריך להאמין, גם לאהוב, וגם להאמין בעצמך. שיהיה לך את המסוגלות הזאת, לדחוף את עצמך קדימה, אני חושבת שזה נורא חשוב.
לא להסס.
לא להסס, בדיוק מה שאמרת.
טוב.
לשעות.
פשוט לעשות מה שצריך לעשות, ולא לפחד, כי באמת, מה זה הפחד הזה? אם את מסתכלת ואת עושה את הדברים, ואת מקבלת את המשובים, ואת רואה שהדברים נכונים, ושאנשים מעריכים את מה שאת עושה, ואת מעריכה את מה שאת עושה, אז יאללה.
את יודעת, בדיוק דיברתי על זה השבוע, פעם הייתה לי, כשהייתי צעירה, הייתה לי מנהלת בית ספר יסודי, מקסימה, קראו לה פנינה, והיא אמרה לנו, יעריכו אתכם כמו שאתם תעריכו את עצמכם. ואני עדיין חושבת שזה נכון.
זה לגמרי נכון.
כן?
כן.
אבל זה מצריך איזושהי אמונה פנימית, את יודעת, זה לא קונים את זה בסופר.
כן, זה גם כן שיחה שאני משוחחת עם אנשים. אני חושבת שזה או שיש לך או שאין לך את זה, לפחות בהתחלה. ואם אין לך את זה, אתה יכול לעבוד מאוד קשה כדי לרכוש את זה, כדי להביא את זה לעצמך. ויש אנשים שאף פעם לא רוכשים את זה, אבל צריך לעבוד בשביל זה, כמו כל דבר בחיים, צריך לעבוד. דברים שלא באים בקלות, זה דברים שאפשר לרכוש אותם, לנסות לרכוש אותם. לא תמיד זה מצליח, אבל בחיים אנחנו חייבות לנסות.
אני לגמרי מסכימה. תראי, תמיד יש את נקודת ההתחלה, לא אצל כולם מזהה. גם לא מבחינת הבית וגם לא מבחינת ה-DNA המולד שלה.
נכון.
אז אני חושבת שיש כאלה שיותר קל להם, שהם נולדים עם איזה סנטר פנימי מאוד, את יודעת, ברור לעצמו.
כן.
ואז החיים פשוט נסללים.
ויש גם הרבה אנשים שנולדים עם הסנטר הזה, ומצליחים להוזיז אותם משם כל החיים, ואז לוקח להם זמן, אבל הן חוזרות לסנטר. יש גם אנשים כאלה.
זה משהו
מורכב. אנשים זה דבר מורכב.
נסכים. על זה נסכים.
בואי נסכים. טוב, אז אנחנו נקשיב לשיר הראשון שבחרת.
יש.
של חווה אלברשטיין. את הלכי בשדה. ונחזור לדבר.
בוקה הלך אתה ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק תקירתה ומטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפי חזך צברך וראשך רענה ותלכי בשדה הרטון וירחב בך השקט כאור בשולי ריחו של התלם נשום ברגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהור ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים, כאחד האדם את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
אז חזרנו.
איזה טוב, חווה נהדרת.
חווה נפלא, חווה נפלא, נקודה.
אהובה.
טוב, אנחנו בתוכנית שעוסקת בנושאים של מגדר. אני אשמח לשמוע ממך למה את חושבת שצריך, כל כך חשוב לשלב נשים בחיי החברות, בחיים המסחריים, בחיי העסקים.
קודם כל, בחייתי זה מובן מאליו. אין שאלה בכלל, זאת אומרת, לא רואה
כן, למה... אישה.
יכול להיות. למה בכלל צריך לשאול את זה, אבל בכל זאת אני מבינה שיש אנשים ומקומות שבהם המענה הוא חשוב, אז אני...
כן, כאילו...
נדרשת
יש
לזה.
יש בעיה? אני לא רואה בעיה. מה הבעיה עכשיו במה שקורה עכשיו? למה צריך לשנות?
אז אני אענה על זה משתי פריזמות. הפריזמה הראשונה היא כמובן, הפריזמה של הערך המוסף לחברה, גם סוסייטי וגם קורפורט, אוקיי? תמיד שאני אומרת חברה, אני אומרת צריך להבחין בין שני המישורים. והחשיבות השנייה, כמובן בפריזמה של אנשים כנשים. אז היום אגב יש מחקרים שבהכרח מראים שתאגידים שמשלבים יותר נשים בשורותיהם, גם בדירקטוריונים וגם בהנהלות, למניות שלהם יש תשואת יתר, מה שנקרא באופן יחסי.
אז זה גם שאלה שרציתי לשאול אותך, האם הנושא המגדרי יש לו משמעות בשילוב נשים, או שפשוט נשים יכולות להשתלב כי הן כישרוניות וכי הן מקצועניות? האם יש פה איזשהו משמעות לעניין המגדרי, לעצם העובדה שנשים הן נשים?
קודם כל יש משמעות. אנחנו לא, הנתונים המספרים מדברים בעד עצמם. בחברות היום ציבוריות שנסחרות בבורסה, אחוזי הנשים שמשולבות בדירקטוריונים נעות בין 16-22%, שזה מעט וכמובן הרבה הרבה פחות מחלקן של הנשים באוכלוסייה. ובכלל יוריות יש, אני מתביישת להגיד לך את המספרים, משהו סדר גודל של 2.5% מכלל היוריות בחברות הציבוריות.
יוריות של דירקטוריונים?
של דירקטוריונים. אבל אני חייבת לומר שאי אפשר לשים את כל כובד האחריות על החברות עצמם, כי בסוף זה משקף איזושהי מציאות שהתחילה הרבה הרבה קודם, והחולאים זה רק הסימפטום, אוקיי? החולאים הם הרבה קודם. החולאים הם במקום שבו יש איזושהי סללה או הבנייה, הייתה היום הרבה הרבה פחות, המצב היום יותר טוב, אבל איזושהי הבנייה או הסללה הזה, שבעצם נטל הגידול לכאורה פעם, לפני הרבה שנים היה אוטומטית, יושב על האישה, ואז זה היה פחות שילוב.
הגידול של הילדים.
נכון, הגידול של הילדים, כן.
הבית, כן.
כן, הבית. ואז את כמובן פחות יכולה לפתח קריירה, ואז, וגם את מפתחת קריירה, אז חלוקת הקשב שלך היא אחרת, ואז זה, זה איזשהו פער שנצבר, שנגיד האימהות שלנו, דאז, היה להם יותר קשה לסלול לעצמם קריירה בלגיטימציה מוחלטת.
ונגיד, כן, הם התייסרו. אם הם בעבודה, הם התייסרו שהם לא בבית עם הילדים, ואם הם הילדים, הם התייסרו שהם לא בעבודה.
ואז בגדול זה מקבע איזושהי הסללה כזו, שמי שיותר משתלב בעולם העסקי זה הגברים, והתוצר של זה היום, שהגברים של אז, הם אלה שהיום יושבים בדירקטוריונים, מבינה?
כן.
אז בעצם אני חושבת שצריך לטפל בבעיה מהשורש. צריך בעצם לייצר בסיס שוויוני ליכולת של נשים מגיל מאוד מאוד צעיר, להשתלב בשוק העבודה עם הזדמנויות שוות, כך שהחלוקה בבית תהיה חלוקה שוויונית, ואז אנשים שהשתלבו נגיד לפני 20 שנה יושבות בדירקטוריונים של היום, אוקיי? ואנשים כן. שלפני 10 שנים...
ליצור את התשתית.
נכון.
כן.
זה בעיניי. וגם צריך לעשות עוד משהו. צריך לתת תמריצים חיוביים לחברות, כספיים, ניסויים, לעודד חברות לשלב נשים. בצד הטוב אבל.
לא לחייב, לעודד.
זו עמדתי. אני חושבת שצריך לעודד...
אני חושבת ששום דבר לא קורה אם אתה מחייב אנשים לעשות דברים נגד האינטרס שלהם. זה חייב להיות אינטרס של חברה שיקללו בה וינהלו אותה יותר נשים. ואם התמריצים משתלבים עם האינטרסים של החברה, זה יכול לעבוד. אם נכריח, אז תמיד ימצאו דרכים לא לעשות.
אני גם חושבת. את יודעת, יש היום הוראות ממשל תאגידים מומלצות, יש גם תזכיר חדש של חוק החברות, של לשלב יותר נשים. אני חושבת שצריך לעודד עוד יותר. זאת אומרת, צריך להגיד, יש מענק כספי לכל מי שיש לו רוב נשי בדירקטוריון. יש הטבות מס, יש הקלות רגולציה. רק בטוב, רק בגזרים. אם אתה בא בכפייה, אני לא חושבת שזה מקדם לא את הרעיון ולא את המוטיבציה לעשות את זה. זה לא זו הדרך בעיניי.
אנגלה מרקל בגרמניה קבעה שחייב להיות איפה שיש שלושה מנהלים בחברות הציבוריות, צריך למנות מנהלת אחת. היא הכניסה בחקיקה הוראה שמחייבת להכניס נשים להנהלות.
גם בישראל יש, זאת אומרת, בחוק החברות היום, אם במועד מינויו של דחץ, שזה דירקטור חיצוני, בעצם יש רוב מוחלט למין האחר, לא כתוב איזה מין אגב, אבל באופן...
כן, בוא נחכה שזה יהיה למין הנשי.
אז את חייבת בעצם
למנות... למרות שאני חושבת, אם אני זוכרת נכון...
בין המין השני.
אז אני זוכרת נכון, אני חושבת שבאמסטרדם... ראשת העיר נכנסה, כי היא מינתה יותר נשים, וזה היה פה רוב למין הנשי, אז היא נכנסה, כי...
לא הכרתי את זה באמסטרדם.
אני קראתי את זה בגלובס, אני חושבת איזה יום. אני חושבת שזה היה באמסטרדם.
מכוח מה היא נכנסה? מכוח אי שוויון מגדרי? אפליית הדרת גברים? מכוח זה שהיא,
כן, היא חוקקה את החוק, והיא פשוט משכה יותר לכיוון הזה. הנשי הזה גברים כעסו, ו... דרשו לקנוס אותה.
בסדר, תראי, שוויון מגדרי, יש לו רב פנים.
נכון, בממוצע. בסוף אנחנו מסתכלות על הממוצע. אז יכול להיות יותר נשים במקום אחד ויותר גברים במקום אחר, אבל בסוף בממוצע שיהיה חצי חצי, או יותר נכון, 51-49. אז מה, תגידי לי, מה עוד? למה עוד? למה להכניס נשים למשק? למה זה כל כך חשוב?
תראי, אמרתי לך, יש שתי פריזמות, איך שאת מסתכלת על זה. הפריזמה הראשונה, באופן יחסי, דיברנו עליה, שזה הערך המוסף לחברות. הפריזמה השנייה היא כמובן הערך המוסף לאנשים עצמה. מי שמהווה 50% מהאוכלוסייה, לפחות, מן הראוי שיתפוס 50% מההוויה. זה חשוב לנו, זה חשוב לבנותינו, זה חשוב לנכדותינו שתגענה. אני לא חושבת שזה, מבחינתי זה כל כך מובן מאליו, שזה חייב להיות חלק מהשיח וחלק מהמסר וחלק מתחושת המסוגלות שאני מעוניינת להנחיל לבנות שלי, שזה כמעט לא צריך להיאמר. אני מודעת לזה שהתחושה שלי שזה לא צריך להיאמר היא תחושה קצת פריבילגית.
אני חושבת שזה לא צריך להיאמר, אבל היום זה עדיין צריך להיאמר. זאת אומרת, אנחנו צריכות להגיע למצב שזה לא צריך להיאמר, שזה יהיה ברור מאליו.
זה צריך אולי להיעשות, אני חושבת. זאת אומרת, החשיבות הגדולה בעיניי בעשייה, זאת אומרת, ביכולת להתברג ולקחת פוזיציות ולהשפיע ולעשות ולהתקדם.
אבל איך את מגיעה לשם? זאת השאלה.
את צריכה לנווט את עצמך בתחושת מסוגלות גדולה, וחשוב מאוד שתחושת המסוגלות הזאת תהיה נחלתן של כמה שיותר נשים, וכמה שיותר שכבות אוכלוסין, וכמה שיותר רמות השכלה, רמות כלכליות.
אבל את אומרת שיש עדיין פערים מאוד גדולים בין כן. נשים כן. לגברים, והרבה נשים בעצמן, שאני מדברת איתם, הן בוחרות בגברים. הן מעדיפות שגברים יחליטו ולא נשים יחליטו. מכל מיני סיבות, כאילו, זה מה שהן מכירות, זה מה שהן רואות, זה מה שהן ראו, על זה הן גדלו. זה שיש נשים לפי דעתי במקומות האלה, זה נותן סוג של השראה, והנה תסתכלי, מנכלית בנק, דירקטורית, יושבת ראש, מנהלת, זה נותן השראה לנשים שהן גם יכולות, שהן לא חייבות לבחור רק גברים, שיש גם לנשים את הכוחות האלה.
קודם כל, אני לגמרי מאמינה בזה שבסוף מודלינג זו הדרך. זאת אומרת, תמיד צריך שיהיה איזשהו מקום להזדהות איתו, לשאת אליו עיניים, והדוגמה האישית היא סופר חשובה גם בבית, לבנות שלנו. אגב, יש לי גם בן אחד, אני כל הזמן רק מדברת על הבנות
שלי. אני ממש רוצה לדבר על הבנות והבן שלה.
בעיה. וגם בעולם, זאת אומרת, כשאת יוצאת החוצה לעולם התעסוקתי, אוקיי? התאגידי, הכלכלי, העסקי, איך שלא תקראי לו, האקדמי גם, חייבים לראות שבאמת נשים מתברגות ומהוות בעצם את סדרת הניהול במקומו שאת מגיעה אליהם. כי אז זה המסר שמשודר, הוא מסר של מסוגלות, כמובן. וזה מעצים, את יודעת, אני תמיד אומרת, הבנות שלי מתחילות במקום שבו אני סיימתי, ולהפך. ולכן זה חשוב לעשות את הדרך, כי מבחינתם היום, זה מה שנקרא needless to say, אין שום צורך לומר שברור שהן יכולות לעשות מה שהן רוצות, כן, בכל מקום.
כמו שפמלה אריס אומרת שאנחנו, אני הגעתי למקום שלי על כתפיהן של נשים אחרות.
נכון.
שזה באמת העניין, וברגע שאנחנו מתחילות, אז אנחנו מתקדמות. תגידי, מבחינת המספרים של נשים בחברות הציבוריות, בחברות הציבוריות יש יותר נשים בדירקטוריונים, אבל בחברות הפרטיות יש מעט מאוד. ראיתי שיש 10% מהחברות הפרטיות שנשים מכהנות שם בהנהלות. איך אנחנו יכולים לקדם או למגר את הפער הזה?
תראי, זה קצת קשה, ואני אגיד לך למה. קודם כל, בחתך רוחב, חברות ציבוריות בהגדרה, מעצם היותן שקופות יותר, מדווחות יותר, נותנות יותר דין וחשבון לציבור שמחזיק את מניותיהן, הן חברות שרמת הממשל התאגידי בהן היא יותר גבוהה. כשאני אומרת רמת ממשל תאגידי, אני מקפלת בתוך זה גם את המקום של ייצוג נשי הולם בדירקטוריון. ולמה זה? משום שיש איזשהו אלמנט של נראות ושקיפות וצורך לתת דין וחשבון. ולכן בהגדרה, ערכים, כמו שאת מדברת עליהם, כמו קידום שוויון מגדרים, ערכים שמקופלים או מיושמים ברמה יותר גבוהה בחברות ציבוריות. חברות פרטיות זה קצת no man's land, ושם המושג של השליטה מקבל עוצמות יותר גבוהות, משום שיש פחות בקרות ופחות מוניטורינג ופחות דין וחשבון.
מצד שני, הרבה מאוד חברות פרטיות זוכות במכרזים של המדינה ונותנות שירות למדינה ומשתתפות בכל הפעילות הכלכלית במדינה הזאת, ויש לנו איזשהו יכולת בכל זאת לבדוק או להתנות במכרזים את...
זה קיים, זה קיים. מבחינת חקיקה צריך לתת העדפה בניקוד מכרזי לפי, במקום שמתנהל לפי חוק חובת המכרזים, צריך לתת עדיפות לעסק בשליטה 9. הבעיה היא
שאין כאלה עסקים, אז אין למי לתת עדיפות.
נכון, נכון. וגם, אני לא יודעת להגיד לך בכימות, כמה באמת בפועל העדפה הזאת אכן מיושמת בפועל. אז כן, זה טופל בחקיקה, אבל כבר אמרנו קודם שהדברים המנדטוריים, הקופים,
לא יעבדו.
הם לא משנים תודעה, את מבינה?
כן.
התודעה היא זו שחשובה.
אבל בכל זאת אני חושבת שצריך להכניס איזושהי חקיקה מחייבת וקופה. כי אם למשל אנחנו, אם תהיה חקיקה שמחייבת גם חברות ציבוריות בנשים וחברות, סליחה, חברות פרטיות שאין בהן נשים, לא יוכלו לקבל, לזכות במכרזים של המדינה. זה סוג של...
זה קצת כמעט דיון פילוסופי, אוקיי?
כי זה לא יקרה.
לא, אני אגיד, אגב, אני לא יודעת להגיד מה כן או לא יקרה, אבל למה זה דיון פילוסופי? זה כי זה, איך את מאמינה שצריך להניע, אם את צריכה להניע דרך מקלות או דרך גזרים? אני תמיד אומרת שמאחר והעולם הוא כפר גלובלי, העבודה דרך מקלות ואיומים היא לא יעילה. למה היא לא יעילה? יש לי תמיד חלופות. אני תמיד יכולה לבחור להנפיק בנאסדק, או אני תמיד יכולה לבחור להיות
גם אפשר לקחת את האישה, לרשום אותה כדירקטורית בחברה, וגמרנו.
בחברות ציבוריות זה פחות יצטלם יפה.
חברות פרטיות, פרטיות.
כן, למשל.
אם אנחנו מעמידים תנאים
כאלה. יש דרכים מאוד מתוחכמות לעקוף איסורים רגולטוריים. אני חושבת שצריך לעבוד במקום של תמריצים חיוביים. גם אני אגיד לך עוד משהו, מישהו בא אלייך, מצמיד לך אקדח לרקה, זה לא מייצר אצלך את המוטיבציה הנכונה לעשות את זה. מישהו אומר לך, בואי, תקבלי סוכריה, אם תפעלי כך וכך, את אומרת, וואלה.
נכון, אני מסכימה איתך. אני יש לי גם וגם, אני תמיד אומרת, צריך ללכת בכל הדרכים, לראות בכל הרובים, מכל הכיוונים, כדי לשנות את הדבר הזה, כי השוויון המגדרי זה סוגיה כל כך מורכבת, שהיא גם נוגעת בתמריצים, והיא גם, אני רואה שזה בעצם מתחלק לשלוש, יש את החינוך מינקות, שזה מה שאמרתי לך שדיברנו. שזה בעצם מה שיסתום את החור בסירה, שלא ייכנסו לחברה שלנו יותר אנשים עם ראייה שהיא לא שוויונית, עם מודעות לא שוויונית, ופשוט לחנך מגיל אפס. אחר כך יש את העניין של באמת לקחת נשים, זה כבר ממקום אחר, זה כבר מבחינת המים, להוציא את המים מהסירה. אז אנחנו יכולות לחזק נשים בכל מיני דרכים, להעצים נשים, ויש המון קורסים ודרכים להעצים נשים. ויש גם את הדרך של לשלב אותם במקומות מרכזיים במשק, כדי שיעברו מודלינג, כמו שאת אומרת. אז אנחנו צריכים ללכת מכל הכיוונים, ואם אנחנו יכולים גם לשנות את החקיקה כדי לעשות את הדבר הזה, באיזשהו אופן, או תמריצית, או עונשית, או כל דבר, פשוט לבדוק מה עובד, מה שיעבוד.
אני חושבת כל הדברים שדיברת עליהם, אני חושבת שהם... מובחנים אחד מהשני בהיבט של טווח קצר וטווח ארוך.
חייבים ללכת על כל הכיוונים, כן, כי זה לא, אי אפשר ללכת רק על להוציא את המים, חייבים לעבוד גם על הבסיס.
אני לא חולקת עלייך, אני חושבת שזה נכון, ופשוט צריך, הציפייה, צריך להתאים את הציפייה לכלי, אוקיי? זאת אומרת, כי באמת כלי של חינוך, למשל, לחנך היום את הבנות שלנו, שאגב, לדעתי המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה, את יודעת, 10 ו-20 שנה אחורה. אני רואה את השינוי בתודעה.
הם גם מגיעות שהן יותר שלמות עם עצמם ויותר יודעות מה הן רוצות, ולא מבטרות, לא מבטרות.
עם תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה, גבוהה, ועם הרבה חשיבה מאוד מאוד פתוחה ולא דוגמטית, הן הרבה פחות מוסללות. אני חושבת שגם גברים היום הרבה יותר רוצים ליטול חלק פעיל בגידול של הילדים. בכלל, יש היום הדור הצעיר, זה גם מוכח במחקרים, זה דור שהרבה יותר מודע לאיכות החיים שלו, הרבה פחות רוצה למסור את חייו על מזבח העבודה, יותר מדבר על איזון בית עבודה, שזה בעיניי, בגדול מוביל אותנו למודל של המשפחה השוויונית, שהוא הבסיס האמיתי לשוויון מגדרי.
אז תכף נדבר גם על המשפחה. אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר שבחרת. שיר מהמם של אילי בוטנר וילדי החוץ, ניפגש בחלומות. שיר קורונה.
לגמרי.
אוקיי, כולם מוכנים? מתחילים.
עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים. יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרא. עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה. עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השקרה העבודה לאט לאט. נקום מהספה לנשום את האפיר, למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר. ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה בכל הנשיקות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחכות אותך עכשיו, הן מחכות רק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם. השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק, ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה. כי יש עוגה ויש נרות, אבל אין לי כאן אותך.
בוא נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב, לא ניקח שום דבר כמובן אליו. וגם אם קצת נרגיש שעברו מיליון שנה, נמשיך כאילו כלום, כאילו כלום לא השתנה.
ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות רק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם. שגעגוע הוא הדבק הכי חזק.
חזרנו. היי ענת. ענת סומך?
פילצר סומך.
פילצר סומך. לא יקרה, גמרנו. פילצר סלש סומך. ענת, מה אישה צריכה כדי להשתלב בדירקטוריונים למשל? נניח אני, כבודי, כן, עשיתי את הקורס. למרות שאני רואה היום באיגוד הדירקטורים, אני מקבלת כל מיני הודעות שדרושה דירקטורי, דרוש דירקטור, דחץ, ומבקשים ניסיון, תמיד מבקשים ניסיון. אבל מה אישה צריכה לעשות? אם אני קורס דירקטוריות, איך היא משתלבת בתחום?
תראי, קודם כל זה קצת מתחיל קודם, אוקיי? את צריכה שיהיה לך, תמיד אני אומרת, בתרמילך. איזשהו added value לדירקטוריון, אוקיי? זה יכול להיות ניסיון עסקי, זה יכול להיות השכלה רלוונטית, זה יכול להיות ניסיון ארגוני, מעולמות תוכן שהם רלוונטיים לעולמות של התאגיד, אוקיי? כן. זה לא שאת קמה בבוקר ואומרת, טוב, אני רוצה להיכנס לדירקטוריון, בואו אני אכנס לדירקטוריון. זה צריכה להיות עם איזשהו עומק, או אקדמי, או עסקי, או של ניסיון, משפטי, פיננסי, ביטוחי, יש היום הרבה גיוון בדירקטוריון, גם בעולמות האקדמיים.
כן.
אז באמת צריך משהו, איזשהו added value, איזשהו ערך מוסף להביא איתך. זה תנאי מבחינתי בלעדיו עין, אוקיי? כן. Okay? Having said that, צריך עוד הרבה מעבר, אוקיי? Okay? אז באמת כמו שאת עשית, וכמו שאני הרבה שנים מנהלת אקדמית של קורסי דירקטורים במיל, בואי תתחילי להסליל את עצמך קצת יותר למקום הזה, כי לבד זה לא יקרה. עכשיו, אני פולניה, כן? לי קשה להגיד שאני רוצה וצריכה וזקוקה. קשה לי להיות במקום הזה, אבל אני הבנתי אחרי הרבה שנים, שבלי להגיד שאת מחפשת ושאת רוצה, אף אחד לא יפנה אלייך מיוזמתו. אז זה קודם כל, להגיד בכמה שיותר מקומות שאת מחפשת ושאת רוצה, ובאמת ללכת ולעשות את ההכשרות והדרכות הרלוונטיות. ואחר כך, וזה אגב אני חייבת לומר לך, זה המקום שממנו היה לי חשוב, כשעכשיו התמניתי להיות יורית ועדת המינויים של איגוד הדירקטורים.
השאלה הבאה.
וואלה, אז אני כאילו מקדימה את המאוחר. אני אגיד לך למה. חשבתי שזה סוג של... לא אגיד שליחות, כי זה נשמע באמת מצחיק, אבל...
למה? זה שליחות.
יכול
נקודה.
להיות. היה נראה לי שמע לי מילה קצת גדולה, אז לא רציתי.
זה שליחות.
החיבור הזה בין מי שמחפש לבין החברות שרוצות, יש היום מודעות בחברות לזה שדירקטוריון צריך להיות דירקטוריון טוב ואיכותי ומגוון ומשקף, והחיבור הזה קשה לעשות אותו, ובאמת אני הרבה שנים בשוק, ואיפשהו המאץ' הזה לא התחבר, ואני אומרת לך שהיום אני מרגישה אחרי, לדעתי, חודש וחצי בתפקיד אולי.
זה לא אנטרופי עשתה את זה?
אנטרופי עשתה את זה, אבל עשתה את זה ללא מגע יד אדם.
מה זה אומר?
זה אומר שמי שהגיע לאנטרופי והכניס את עצמו לתוך המאגר, את לא הכרת אותו, זאת אומרת, המערכת של אנטרופי לא הכירה אותו, כי זה בסדר, זה היה בסדר גמור, כי הם ניסו להימנע מניגודי עניינים, הם עשו הרבה דברים אחרים. באיגוד הדירקטור אין ניגודי עניינים, את מבינה? אז את יכולה להתבסס על היכרות עם אנשים. את יכולה, אנשים שהרבה, הרבה, הרבה, זאת אומרת, יש גם מנגנון ממוכן שעושה את הפילוח, אבל גם אחר כך רעיונות וקוריות אישיות, וזו מערכת הרבה יותר מדורגת.
הכרות אמיתית.
כן, כן, ורב, מקצועית כמובן, ורב שלבית. ובאמת אני יכולה להגיד לך שרמת צביעות הרצון של החברות מהשיבוצים היא גבוהה מאוד. וזה נורא משמח אותי, כי באיזשהו מקום אני מרגישה שהחיבור הוא חשוב לשני הצדדים. הוא תורם לחברות, הוא תורם למי שמחפש להיות דירקטור ודירקטורית. והוא היה חסר, הוא היה חסר בעיניי בשוק.
ואיך את רואה את זה מבחינת הקידום השוויון המגדרי, דירקטוריות יחסית לדירקטורים?
קודם כל, אני נורא שמחה...
האם יש איזשהו...
אני שמחה
להגיד לך... הסללה או כוונה של חברות יותר...
אני שמחה לספר לך...
כן.
שחברות פשוט מנחות אותי. תני לנו רשימה, מחציתה גברים, מחציתה נשים. או יש חברות שאומרות, אני רוצה אישה. יש גם חברות שלא אומרות כלום. עכשיו, זה לא אומר שאת יודעת, השוק יתהפך עלינו ופתאום... זה אומר שמי שכנראה מגיע למקום הזה, שכבר מחפש דירקטור איכותי, שיש לו ערך מוסף, הוא כנראה כבר מודע, התודעה שלו כבר בשלה דייה, כדי להבין שהיום שילוב נשים בדירקטוריון הוא ערך בפני עצמו. ואתמול אמר לי מישהו, אני לא אגיד לך מאיפה, מגוף מוסדי גדול, אוקיי, שמחפש עכשיו דירקטוריות, והוא אמר, נתן לי הנחיה, דירקטורים הוא מחפש, תני לי רשימה של 5 נשים ו5 גברים. אמרתי לו, טוב, ואם אני מוצאת, אמרתי לו, 7 נשים יותר טובות ו3 גברים, או הפוך, זאת אומרת, הוא אומר לי, לא, את תתני לי 5 ו5, כי אני מאמין שלאישה באשר היא, יש ערך מוסף לדירקטוריון. אני רוצה שכשאנשים יבואו להציג בפני עובדות בחברה, שבאות להציג בפני הדירקטוריון שלי, הן תראינה שיש לנו דירקטוריון שמשלב נשים שיש להם לאן לשאוף ולאן להתקדם. אתמול הוא אמר לי, את בשבע בערב, שפו. זה היה מקסים.
שפו. הוא אמר לך מה הערך המוסף של נשים שהוא מחפש?
כן, הוא לא לגמרי, היינו קצת קצרים בזמן, זה היה הפסקה באיזו ישיבה, אבל הוא אמר לי שהוא חושב שלנשים יש ראייה אינטגרטיבית יותר טובה, ואיזושהי אינטליגנציה רגשית עודפת, נקרא לזה. זה היה ניתוח כן. מקסים בעיניי. נכון. והוא גבר.
אמרת שהוא כן חושב שיש פה איזשהו חשיבות למגדר.
כן.
ולא רק למקצועיות כן. ולמקום כן. ולאיכויות של אנשים, כן. אלא גם לעצם זה שהם נשים.
כן, תראי, את יודעת, יש כאלה שיכולים לתקוף את זה, של להגיד שזו חשיבה סטיגמטית, להגיד שיש בזה חשיבה שהיא תבניתית ומסלילה, אבל אי אפשר שלא להגיד, יש חשיבה דוגמטית לכיוון השלילי, אז לפחות יכול להיות שתהיה חשיבה דוגמטית גם לכיוון השני כדי לאזן.
נכון, ואני גם לא מסכימה שהיא דוגמטית. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכל סטטיסטית, כאילו העולם הזה עובד סטטיסטית, כן? אם אנחנו מסתכל סטטיסטית, אז נראה ש... רוב מי שמנהל משפחה ומתייחס רוחבית לכל הדברים, לצרכים של הבעל, של הילדים, של החוגים, זה נשים, ויש להם באמת ראייה יותר מרחבית ותכלילנית של הכל, וכן, הם אלה שבסוף אבולוציונית טיפלו בילדים, כי היה להם את האינטליגנציה הרגשית, את היכולת להבין מה התינוק צריך, אם הוא רעב, אם הוא עצוב, אם הוא כואב לו משהו.
כן, אבל זה בסוף תמיד הביצה והתרנגולת. האם הם הסלילו את עצמם למקום הזה, או האם המקום הסליל...
אז בינתיים אנחנו מוסללים לשם, ועכשיו אנחנו יכולים ליצור את השוויון. אנחנו צריכים ליצור את ה... לאזן את זה, כי בסוף אני לא אומרת שרק נשים יש להם אינטליגנציה רגשית וראייה רוחבית, גם לגברים יש. והשאלה אם זה באמת בא לידי ביטוי, ואיך אנחנו יכולים להביא את זה יותר לידי ביטוי?
אני חושבת שגבר שמוציא את הילד שלו מהגן, וגם את אח שלו, וגם את האחיו השלישי והרביעי, ומטפל בהם אחר הצהריים, בין 4-7.5, שאשתו מגיעה בעבודה, יש לו ראייה אינטגרטיבית זהה בעוצמתה, לאישה שתעשה את זה למחורת.
לגמרי. אבל בוא נראה כמה גברים עושים את זה, וכמה נשים עושים את זה.
יש,
ואני, כן, וצריך שיותר יעשו את זה, זה מה שאני אומרת, זה לא נחלתם של נשים או נחלתם של גברים, ואנחנו צריכים להסליל נשים וגברים, כמו שאת אומרת, ליצור את ההורות השוויונית הזאת, כדי שיבצר, כמו שאת אומרת, ייבצר הבונדינג הזה.
ובעיניי, אגב, אתמול שמעתי בדרך חזרה מהעבודה, שהשרה לשוויון חברתי, כך זה הגדרה של המשרד, מרב כהן, היא בדיוק מקדמת עכשיו ממש... משהו שאני חושבת שרעיון מבריק, שזה חופשת לידה לגברים, לא רק את יודעת, כמו שהיא מובנית היום, שהיא גם מוגבלת והיא גם קצת על חשבון האישה, אלא עצמאית. ובלתי תלויה בדבר, שזה בעיניי מהפך. זה נכון. לייצר את הבונדינג הזה מגיל אפס.
נכון.
זה פתרון אמיתי.
נכון.
וגם תמריצים חיוביים למקומות תעסוקה שמשחררים גברים מוקדם להוציא ילדים מהגן, ולגברים שבחורים בדרך הזו.
כן, כי בסוף, אני כל הזמן אומרת, הכל זה תודעה. בסוף הכל זה תודעה. והמוח שלנו כל הזמן מתפתח וכל הזמן נבנה, ואם אנחנו נותנים לו את האפשרות לחוות משהו מסוים, אז בסוף זה נצרב, זה נהיה, וזה נהיה חלק אינטגרלי, וזה ככה עובד בצורה אוטומטית, כי המוח שלנו חוסך אנרגיה בצורה היסטרית, והוא גם בזבזן אנרגיה הכי גדול שיש, אבל הוא גם חוסך אותה בצורה היסטרית, ואם כבר הוא יכול ויצר לעצמו את הנתיב הזה, שיצר את הקשר ויצר את הבונדינג, ויצר את האבא המחובר והשוויוני, אז ככה זה עובד. והתפקיד שלנו זה לייצר את זה פשוט, פשוט לבנות את זה.
לדחוף לשם.
לדחוף לשם, כן. טוב, את... יש לנו זמן? כן, אני אשאל אותך בקצרה. בוועדה לקידום מעמד האישה, איך הוועדה דוחפת לקידום מעמד האישה? אני יודעת שהם עשו מדד.
כן, הם עשו מדד. את מדברת על ועדה הקודמת בראשותו של עבר הכנסת עודד כן, פורר.
של עודד פורר, כן.
החדשה יותר הם הבשילה.
תבשיל.
אז באמת הם, היה להם רעיון שלהם, לא לוקחת עליו קרדיט, ליצירתו של מדד לקידום שוויון מגדרי בתאגידים. קודם כל לעומדן, והכוונה היא שזה יביא, העומדן והשקיפות יביאו לקידום. כשבעצם הם ספרו את מספר האנשים גם בדירקטוריון וגם בהנהלה בחברות ציבוריות בישראל. אני עמדתי איתם בקשר רציף מאוד, גם עם עודד וגם עם מיקי העוזרת שלו, לאורך הרבה חודשים, היה לנו שיח מאוד צפוף איתם באיגוד החברות הציבוריות, ואני אמרתי כמה דברים. קודם כל אמרתי, למה לעצור בחברות ציבוריות? המשק הישראלי הוא לא בנוי רק מחברות ציבוריות. כבר יצרתם מדד, תרחיבו אותו. מה עם חברות פרטיות? מה עם משרדי ממשלה? מה עם חברות ממשלתיות?
יש שקיפות בהכל.
כן, שיהיה רוחבי, כי פשוט לחברות הציבוריות, בעצם מאותן גופים מדווחים, קל מאוד לאמוד את המספרים. אז הולכים לאיפה שקל, את יודעת.
כן, תמיד.
אז היה לי שיח מאוד רחב איתם, לזכותם יאמר שהם חשבו שזה נכון. הם לא התנגדו, היו קצת כשלים משפטיים או חסמים משפטיים ביישום של זה. וגם חשבתי שנכון יותר לעודד ופחות לעשות נו-נו-נו. אני חשבתי שמי
כל הזמן חושבת את זה.
אני חושבת ככה, נכון. תגידי שאני מדברת מפוזיציה, יכול להיות.
לא, אני חושבת שאת צודקת. אני מסכימה איתך.
אני חושבת שזאת הדרך הנכונה. אני חושבת שמי שזוכה במקום ראשון, במדד שוויון מגדרי בתאגידים, צריך לקבל וואו. אוקיי? ווואו זה אומר כתבה בעיתון, ואות קידום השוויון המגדרי, הוא צריך לקבל מגן כזה שאוכל להציג במשרד בחדר הישיבות. זו דעתי, נכון. זה יותר אפקטיבי מנו-נו-נו.
אני גם חושבת.
ופה הם פחות הסכימו איתי, בסדר, זה לגיטימי, אוקיי. בואי נראה, אני אפילו, היו שלבים שרציתי לכונן מדד כזה בעצמי, זאת אומרת, אני גם יורית פורום נשים באיגוד החברות הציבוריות. ורצינו לייצר מדד כזה בעצמנו, ממש עוד לפני שהם עשו את זה, והתחלתי כבר לדבר עם כל מיני, את יודעת, כאלה פרופסוריות, מומחיות לשוויון מגדרי, ולייצר, זה מאוד מאוד מורכב אגב, מאוד מורכב לייצר עומדן כזה.
למה?
כי יש המון פרמטרים, שהם פרמטרים נסתרים, בכמה באמת התאגיד הוא מעודד שוויון מגדרי, אוקיי? ולא הכל ניתן לכימות. נגיד יום עבודה גמיש, שזה משהו שהוא לא בהכרח... תאגיד מאפשר את זה, הוא לא מאפשר את זה, זה מקדם שוויון מגדרי, זה לא מקדם שוויון מגדרי, זה עולם שלם, זה עולם שלם. התחלנו לבנות את זה, ובעודנו באמצע העשייה, פתאום בא עודד פורר ועשה את זה עבורנו.
מעולה.
כן.
כל הכבוד, זה כמו שהקורונה עשתה מה שאני...
נכון.
מה שאני אמרתי בכנסת לפני 3 שנים, שיש טכנולוגיה, אין פריפריה.
נכון.
הקורונה יצרה את זה.
מסכימה איתך.
פשוט העלתה מהאוב את טכנולוגיה שלא טיפלנו.
נכון. אז באמת בוועדה בכנסת עשו את זה קצת אחרת. עשו את זה גם עם קצת הגזרים של הנו-נו-נו, שאני פחות התחברתי אליהם, אבל בסדר, תודה. כל אחד בדרכו.
העיקר שזה קורה. תקשיבי, אני שומעת שאת, אני רואה, אני מזהה אותך. את מובילה, את דומיננטית. מה קורה במשפחה?
די דומה, אני חושבת. אנחנו בית מאוד שוויוני.
מה זה אומר? ספרי לאנשים, למאזינים ולמאזינות, מה זה אומר בית מאוד שוויוני? בעלך עוזר לך, או שאת עוזרת לו, או שאף אחד לא עוזר לאף אחד?
אנחנו שנינו פועלים במפעל הקרוי בית משפחת סומך, שיש בו 4 ילדים, במשרה הגילאים שנה בין 6-17, 3 בנות ובן 1. וזה היה ככה מהרגע הראשון, ממש מהרגע הראשון. אני זוכרת שכשהתאומות שלי, שהן היום בנות 17 נולדו, אז באמת בעלי הוא יועץ תקשורת פיננסית ואיש קשרי משקיעים, והיה לו משרד ברמת החייל, ואני אז הייתי עורכת דין שכירה במשרד תל אביבי גדול, בדיוק הייתי בלב איזה הנפקה בנאסד"ק נורא גדולה, והרגשתי נורא עסוקה. וילדתי תאומות, ושלושה שבועות אחרי הלידה הרשות, רוצה שאני אטוס לניו יורק לפתיחת מסחר של התאגיד הקיבוצי הראשון שהונפק בנאסד"ק. ואמרתי, טוב, עד כאן, יש גבול, אני מוכנה לנהל את זה מישראל, אבל לא יכולה לטוס לניו יורק עם תאומות מתלושה שבועות. אבל בעלי אמר שהוא, לתקופת חופשת הלידה, הוא יעבוד מהבית. ובאמת, ככה במהלך היום עבד מהחדר, אבל עשינו, אני הייתי בחופשת לידה, ועשינו, את יודעת,
חלקתם.
משמרות, ואני חושבת שמשהו בתאומות, בזה שזה היו 2, הכריח אותנו פשוט לשלב ידיים בעניין הזה, כי זה קשה מאוד לנהל את זה לבד. ובאיזשהו מקום, זה הסליל אותנו כזוג לבית שוויוני. ושזה, את יודעת, הילדות כבר היום נות 17, וכבר נוספו להם שני אחים קטנים, ובאיזשהו אופן, אני חושבת שזה טבע בטט את דפוס ההורות שלנו. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שהדור של היום, אני בטוחה נגיד, שהבנות שלי מבחינתם, אני שומעת אותן, זה עניין שבשגרה. אני זוכרת נגיד שהבת האמצעית שלי, שהיום בת 10, היא הייתה בת 5, ושחקה עם כמה חברות בבית, פתאום ראיתי טלפונים, והן מקלידות, והן כותבות, אמרתי לה, רוני, במה אתם משחקים?
הם עושות תוכנית עסקית.
אז כן, זה מה שהיא אמרה לי, אמא, אנחנו משחקות באשת עסקים. אמרתי, טוב, כנראה, משהו במסר היה כנראה נכון.
אבל המסר הזה לא מגיע משום מקום, זה בטח משהו שאת ספגת בבית שלך.
קודם כל, כן. כן, אני גדלתי בבית שוויוני, את יודעת, שוויוני לשעתו, אני בכל זאת בת 47, השוויוני של אז לא היה השוויוני של היום, אבל גם אמא שלי כל השנים עבדה, ועבדה במובנים של קריירה, לא רק במובנים של ללכת לעבודה ולחזור ממנה, ואבא שלי היה אבא מאוד מעורב, וכמובן היה בכל התחזוקה של הבית מאוד פעיל, זה היה נראה לי מובן מאליו, שכך אפשר לחלוק את הנטלים, אני חושבת.
והמסר שאת קיבלת בבית. את יודעת, וורן באפט אומר שקיבלנו את המסרים במיליון דרכים שונות. האחיות שלי שהעתיד שלהם מוגבל, ואני שהשמיים הם הגבול. מה המסר שאת קיבלת בבית, המסרים?
אז אני גם קיבלתי מסר שהשמיים הם הגבול, ריגרדלס לג'נדר. זה אגב מסר שהוא לא תמיד תלוי מין.
לא.
אוקיי?
אז זה חברתי, את זה תלוי מין.
זו תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה, וגם קצת אמביציה, וגם קצת הרבה דברים. אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. תחושת המסוגלות הזאת והרצון להגשים את עצמם, וגם היכולת, האמונה ביכולת להגשים את עצמך.
אז אני ממש רוצה להודות לך, ענת פילצר סומך, שיתפת אותנו, ובאמת המסר בעיניי הכי חשוב שהעברת לנו היום זה לעשות דברים כי את מאמינה בעצמך וכי את אוהבת את זה, ובאמת לתת לילדים שלך להעביר לילדים שלך את המסר, שהכל פתוח, הכל אפשרי, regardless, כמו שאת אומרת, לג'נדר, בלי קשר למגדר, ופשוט לעשות את הדברים, לעשות, לא לדבר, לעשות. אז ממש ממש תודה שהיית איתי היום פה בתוכנית נקודת השוויון.
תודה לך, היה לי לעונג.
גם לי. ואני רוצה להודות לגיל, גיל בן פורט, טכנאי השידור שלנו, תודה גיל. ולכם שהייתם איתנו ושמעתם, האזנתם, צפיתם, ואנחנו נסיים בוויסקי של ג'יין בורדו. וזה בהומור, כן?
כל בהומור.
כל היום היא רק שותה בצהריים וגם בבוקר במיטה שותה כוסית ואז לנוח אחרי עוד בירה גם לכינוח היא לא ידעה ולא אמרו לה היא כועסת שכלל עוד כולה בלי עבודה היא מתייפחת היא עבודה ואין לה שום גרוש על התחת אז קחי עוד שוט של וויסקי זה בטח יעזור לה זה בטח גם יפתור לה את כל הבעיות קחי עוד שוט של וויסקי זה בטח יעלים לה זה בטח גם ישלים לה את כל מה שחסר
אפילו הם כבר לא מאמינים. התוכניות התבלבלו בלי כוונה שות לשדה של אבנים. לו רק ידעתי מה לומר, לו רק יכולתי לעזור, אשב איתנו